עם החדשים, לשכנע אותם שזה לא כדאי, עולם הזה נטו. לא בשביל עולם הבא. בגלל עולם הזה נטו לא כדאי. אמר אחד מהם, אני זוכר לאחד הנערים, באחת השיחות הקשות, אמר לו, תשמע, אם אתה רוצה להיות חילוני, אתה חי בשביל לנות מהעולם הזה. בשביל לנות מהעולם הזה, אתה צריך להיות מסומם 24 שעות. כי אתה תקצר את החיים של אמא שלך, ויום אחד תלווה אותה, כך הוא אומר לו, אל בית החיים, ולא יהיה לך יום, ולא יהיה לך לילה. התמונה שלה תרדוף אותך. עכשיו אתה טוען שהיא סולט אותך, אחרי שתתנתק אתה תגלה כמה אתה אהבת אותה וכמה היא אהבה אותך. לא יהיה לך מנוח. אולי שדה שאול יצילו אותך מזה. בעולם הזה לא יהיה לך מנוח. רק אם תהיה מסומם. אישה אחת משמשת היום כתבת בעיתון מאוד מלוכלך, גם שיתפה איתנו פעולה. הייתה מדברת עם הבנות ומספרת לה על הגיהנום שהיא יצרה לעצמה וזה שהיא לא יכולה לחזור. היא אומרת, האמונה, אתם לא יודעות מה זה האמונה. מגיל צעיר הפסקתי לשמור מצוות בבית בלי שההורים ידעו. הייתי מחללת שבת בבית וזה אף פעם לא הפריע לי, הפריע לי שההורים לא יתפסו. היום כשאני לעצמי נשואה לאיש חילוני, אני נוסעת בשבת, זה כמו טיפול כימי בשבילי. אני נשרפת מבפנים. אני רואה יהודים שומרי שבת הולכים לבית הכנסת או חוזרים, מתחשק לי או להרוג את כולם כדי לא לראות את זה, או להתאבד בעצמי. כל הדוגמאות האלה, והן עוד מעט מעט על קצה המזלג, מבטאות באופן מאוד ברור את הנקודה הזו החשובה ביותר. כישלון שלנו הוא, שככה ילדים רואים את הדברים, כישלון שלנו אולי בחינוך, שלנו אני מדבר על הציבור, לא על אנשים פרטיים, הציבור כולו. ילד שתופס, וככה הם פני הדברים, אם ילד צריך להבין שהתמונה של הילד על עצמו קשורה באופן מוחלט בתמונה של ההורים עליו. אם הילד חייב בניסיונותיו לבנות אישיות, לבנות זהות, למרות בזה ולנטף את זה עד אפר, הוא רוצה להיות שונה ממה ששתפו לו את המוח. אם יצרו אצלו תדמית שלילית, ודיברנו על זה הרבה, הוא רוצה להיות שונה, הוא מנסה לשנות הכל חוץ מאשר את עצמו בפנים, כי לזה אין לו כלים, את האווירה ואת הסביבה. אם ילד מרגיש שהוא גדל כאן במבנה הזה ורע לו, אז הוא יישבע בחייו שהוא לא, בחיים שלו לא יגור במקום שבו יש קרמיקה בצבע הזה. אני מדבר באופן קיצוני ובמשל בלבד. זאת אומרת, אם ילד גדל באווירה חרדית, אז הוא חייב להיות, אם לא טופל נכון, הוא מרגיש צורך נפשי או להיות חס ושלום לגמרי, או לפחות לשנות זרם. אני רוצה לספר מעשה קיצוני. היה מקרה שבאחת ההרצאות שלנו, כשעוד עסקנו בבעלי תשובה, הופיעו אצלנו שלושה נערים שרוצים לחזור בתשובה, ולא קיבלנו אותם, מכיוון שהם לא רוצו לחזור בתשובה, הם רוצו למרוד בבית אחרי שיחה. ואותו פעיל שארגן את אותו סמינר כעס עליי בצדק מנקודת מבטו, והזמין אותי לדין תורה כאן אצל בבית דין של ניסים קרליץ, והוא פסק שאני צודק. אנחנו לא משמשים מפלט לבעיות נפשיות, והחבר'ה האלה שבגלל זה חוזרים בתשובה גם לא חזרו בתשובה אף פעם. אף פעם גם לא יחזרו. לא זו הדרך. בסוף החזרנו אותם, לא דחינו אותם, אל תדאגו, איך נהיה הפסק ככה. אבל שאנחנו חייבים להגיד להם את האמת. חייבים להגיד להם את האמת. זאת אומרת, לשני צדדים קיימת את אותה בעיה. אם האווירה, אם הבעיה לא נפטרת, אם הכיוון לא ניתן, אז זו התוצאה הטבעית. ראשית, מתעוררים בגיל הזה לראשונה פחדים אמיתיים בנושאי מוות, או בנוסח שלנו גיהנום. כי שוב, כל זמן שילד חי באופן טבעי עם הבית, עם כולם, כמו שכל העולם מסביב רגוע ובטוח וההורים ויש יציבות, אם חס ושלום אין בעיות, גם הוא, כשהוא מתחיל לתפוס את עצמו כישות נפרדת, כמנותק, הוא מתחיל לתחוש תחושות אמיתיות של בדידות. בדידות, ובדידות קשורה תמיד בפחד מוות. אם אנחנו מגבירים את זה על ידי נקיפות המצפון שלנו והטפות המוסר שלו במקומן, אנחנו שוכחים שכשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אנחנו רק מחריפים את אותם בעיות שרצינו למנוע. בעיה נוספת שקיימת כשהבעיות הן חריפות, כיוון שהילד מתחיל להיות מודע לעולם הנפשי הפנימי שלו, להרגיש את הייחודיות שלו, הוא מתחיל גם לחשוב מהי מידת שפיותו. וצריכים לדעת שהחשש בגיל הזה להיות לא נורמלי, רק החשש להיות לא נורמלי, הוא אחד הגורמים המרכזיים ביותר שגורמים את התוצאה הזו. כך זה מתחיל. ילד שלא זכה לביטחון ברגשות שלו, ילד שלא זכה לזכות לדבר על הרגשות, לפרוק אותם, להתייחס אליהם, שצריך לבלוע אותם במשך שנים, פתאום נתקל בפרץ אדיר של דברים משונים. צריכים להבין שהמושג נורמלי הוא מאוד מאוד שטחי. ברמה החיצונית של התפקוד שלנו כולנו נורמליים, זאת אומרת פחות או יותר כולנו יש אותה צורה חיצונית, אותו סגנון חיצוני. ככל שאנחנו מעמיקים יותר באדם, ככל שאנחנו מתייחסים לחלקים הרוחניים ביותר שלו, כך כל אדם הוא באמת מיוחד, וככל שהוא מיוחד יותר הוא יותר לא נורמלי. גדול הדור הוא גם לא נורמלי בהיבט מסוים, וזה הגדלות שלו. זאת אומרת, הנורמה היא לא דבר כל כך חיובי שצריכים לשאוף אליו, אבל לא מדבר רק ברמת התפקוד. ככל שאדם, ניקח רגש, כשאני אומר שאני עצוב והציבור מבין אותי, זה הבנה הרבה הרבה פחות מדויקת מאשר כאשר אני אומר אני רעב, כי תחושות הרעב גם הן שונות, הן הרבה יותר דומות מאשר עצוב. רק כל אחד לצערנו היה פעם עצוב, אז הוא משער שאני מרגיש משהו מעין מה שהוא מרגיש, אבל למעשה אני עצוב אחרת מכל אדם בעולם. הנפש שלי, החוויות שמעציבות אותי, הצורה שאני קולט את העצב, זה אישי מאוד. אם נעלה לרמות יותר רוחניות, רגשות יותר עדינים של הנפש, אני יותר מיוחד. כשהולך אדם בריא בנפשו ורואה פתאום שהוא נמצא בקהל וכולם צוחקים, נניח נאמרה בדיחה, והוא פתאום עצוב, אז בעצם הוא לא נורמלי, כי עכשיו צריכים לדחוק, המרצה אמר. אבל הוא מתחיל לחשוב מה הייחוד שלי, והוא נזכר שהבדיחה הזו מזכרה לו איזשהו סיפור עצוב שפעם העציב אותו, אז הוא מבין שזה נורמלי שהוא יהיה עכשיו לא נורמלי. וגם אם הוא לא חושב על הפתרון הזה לבעיה הזו, הוא התרגל לזה שבחלק הפנימי כולנו שונים, והוא יודע שגם כשכולם צוחקים כל אחד צוחק אחרת. אחד צוחק בגלל שזה שישה אותו, אחד בגלל שלא רוצה שיבינו שהוא לא הבין מה מצחיק, יש הרבה סיבות למה צוחקים, הרבה מאוד סיבות. כשהילד נתקל בזה בבת אחת לראשונה, הוא מתחיל להרגיש שהוא משונה ושהוא מוזר, ואז הוא מתחיל לפחוד שהוא לא נורמלי. כשמתווספת לזה הסערה הזו, הסתירה הפנימית ברגשות שהוא מרגיש שזה באמת הוא שונה מכולם, אז מתחילות להיות הוכחות שהוא לא נורמלי. השלב הבא הוא שהוא מתחיל להגיד חלק מהמחשבות המשונות שלו בחוץ, בגלל שהוא רוצה אישור שהוא כן נורמלי. זאת אומרת, תראו, הוא רוצה בעצם להגיד לחברה, אני חושב מחשבות משונות, יש לי רעיונות מוזרים, תשמעו אותם ואל תיבהלו ואל תחרדו מפניי. כך הוא מתחיל, ואז התגובה היא, תגיד, אתה השתגעת? איך אתה מדבר? התוצאה היא שהוא מחריף עוד יותר את זה. אל תגידו שאני, וזה לבד, מסלול כזה פשוט יכול להוביל אדם לאי שפיות אמיתית מקצועית. זו צורה אחת, יש צורות רבות, אבל זו הצורה הפשוטה ביותר שבה אנחנו מסתכלים על ההתנהגות החיצונית ולא שוקלים מה מסתתר מאחוריה. דיברנו פעם למשל בנושא התדמית החיובית, שאסור להרשות לילדים לדבר לעצמם דברים שליליים, גם כשהם מתעצבנים, גם כשהם רוגזים. קל וחומר שאסור לנו לעשות את זה כלפיהם. איך אנחנו מקבלים את המלחמה שלהם לעצמאות היא שאלה מאוד גורלית לגבי העתיד שלהם. צריכים לזכור, קודם כל להרגיע את ההורים, למרות שכפי שאמרתי בתקופת ההתגברות, מה שהוד קדושת מעלת חברתה אמרה, זה מעל כל פסק דין הלכה וסברה של מי שהוא בעולם. אף על פי כן, האמת היא שאחר שעוברת התקופה הזו מתברר שהערכים האמיתיים וההחלטות הגורליות הם כן לפי הקו שנתנו ההורים. זה הרבה יותר מפחיד ממה שזה באמת, הרבה יותר מפחיד. אבל כשההורים חרדים ומנסים לחבק יותר חזק, אז הם יוצרים את הצורך במלחמה. יתרה מזו, אנחנו דיברנו על משבר ההתבגרות של הילדים, לא דיברנו על משבר ההתבגרות של ההורים. כי ההורים מתחילים להרגיש, בין אם במודע בין אם לא מודע, שהילד מתחיל להתנתק ורוצה להיות עצמאי ולבנות את החיים שלו, וזה קשה. זה קשה.